שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דמרקר, היום יום רביעי, היום ה-166 למלחמה. בעזה יש עדיין 134 חטופים, כאן באולפן, רוני לינדר וסמי פרץ. שלום רוני.
היי סמי.
יש לנו מהדורה עצבנית היום, את יודעת?
לגמרי, כמו המציאות.
כן, מציאות עצבנית, מהדורה עצבנית. יש פה שני דירוגים מעניינים שבהם אנחנו נראה מה קרה לישראל. ויש פה גם משהו שנראה כאילו נקודתי, אבל כנראה יותר מסובך. אז משרד האוצר האמריקאי הטיל לפני חודש סנקציות על שלושה מתנחלים אלימים, ובתחילת השבוע שרי החוץ של האיחוד האירופי סיכמו גם הם על הטלת סנקציות על מתנחלים אלימים, כולל הקפאת נכסים ואיסור כניסה למדינות האיחוד. אתמול הודיעה ממשלת קנדה שהיא מפסיקה רשמית לייצא נשק לישראל. גם בריטניה, ידידתנו, שוקלת לעשות זאת, וכאן מדובר באמת בידידות גדולות של ישראל. אז המפולת המדינית כבר כאן, ואנחנו רוצים להבין את המשמעות של הסנקציות שמוטלות על אנשים פרטיים, על הקשר שלהן ללחץ המדיני שמופעל על הממשלה. נעשה זאת עם דוקטור שוקי פרידמן, מרצה משפטים, מומחה לסנקציות בינלאומיות, וגם סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי.
והשנה המחרידה שעברה מדינת ישראל הגבירה אצל כולנו את הדאגה, החרדות, העצב, ויש לא מעט בינינו שגם מתמודדים עם טראומה בעקבות אותה שבת ארורה של השבעה באוקטובר. לכן היינו מצפים שרמת האושר שלנו תהיה נמוכה, לפחות השנה, אבל לפי מדד האושר העולמי שמפרסמת קבוצת חוקרים, אנחנו מדורגים במקום החמישי בעולם לצד מדינות סקנדינביות שלבות ומצליחות. איך זה ייתכן? ובכן, יש איזשהו קאץ' והדירוג האמיתי שלנו השנה נמוך יותר. נדבר על זה עם דוקטור ענת פנטי, חוקרת מדיניות עושר בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן.
ואם כבר אנחנו מדברים על דירוגים, אז יש עוד חדשות רעות. ישראל איבדה את מעמדה כדמוקרטיה ליברלית לראשונה מאז 1966, ומוגדרת מעתה כדמוקרטיה אלקטורלית. וזה כמובן קשור למתקפה של הממשלה על מערכת המשפט וניסיונות ההחלשה שלה. אבל מה זה אומר בדיוק? שאנחנו דמוקרטיה אלקטורלית. אנחנו נברר את זה עם מיכאל האוזר טוב שיהיה איתנו. אנחנו מתחילים.
שלום לדוקטור שוקי פרידמן.
צהריים טובים.
סגן נשיא המכון למדיניות העם היהודי, מרצה למשפטים במרכז האקדמי פרס ומומחה לסנקציות בינלאומיות. וזה בעצם הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, כי בימים האחרונים יש תחושה של צונאמי. האיחוד האירופי החליט להטיל סנקציות על מתנחלים אלימים, ואפילו החבר של נתניהו, ויקטור אורבן, שעד היום היה בולם את ההחלטות האלה, הסיר את הווטו שלו, וזה מצטרף לצרפת, בריטניה, ארצות הברית כמובן, שכבר הודיעו על הכוונה שלהם להטיל סנקציות בזמן האחרון. מה בעצם אנחנו רואים פה, שוקי?
קודם כל זה באמת גל שהולך ומתגבר, ודבר שני זה אתגר חסר תקדים להתנחלויות ולהתיישבות ביהודה ושומרון. אני חושב שמסתכלים בפרספקטיבה היסטורית, מה שה-BDS מנסים לעשות במשך יותר מ-20 שנה כדי לגרום לשינוי במדינות הישראלית, האמריקאים אחריהם שורה של מדינות עשו בשבועות בודדים, והסנקציות האלה, בעיקר הסנקציות האמריקאיות, אבל גם האחרות, הן לא רק סנקציות על אנשים בודדים, למעשה מאיימות על היכולת של מפעל ההתיישבות, ההתנחלויות להמשיך ולהתרחב ולהתפתח ואולי אפילו לתפקד ביומיום.
רגע, אני רוצה אבל להבין משהו, כי כשבאים ומטילים סנקציות על אנשים ספציפיים, מתנחלים בודדים שבאמת נתפסו כעושים מעשים אלימים, אני, אם הייתי מתנחל, מיושב בדעתי ואחד שלא נוקט בשום דבר פלילי או עברייני, הייתי אומר, יופי, הם תפסו פה את התפוחים הריקובים, ואז זה מכשיר אותנו, אנחנו בסדר, הם רק תפסו פה את מי שעושה את הצרות. זו גישה קצת תמימה או מה?
יש פה שתי נקודות שצריך להסתכל עליהן, שמשתיהן בשתי המקרים הן רעות למדינת ישראל ולהתנחלויות. דבר ראשון, אתה צודק, גם אני כאזר שומר חוק, הייתי רוצה שיאכפו את החוק כנגד פורעי חוק, גם אם הם בסנטימנט פוליטי דומה לשלי. אבל אני לא הייתי רוצה שמדינות הזרות יתערבו לי באכיפה הזאת ויגידו לי איך לאכוף את החוק ובעצם יעשו אכיפה חיצונית על נושא פנימי, וזה קריאת הזרה על מדינת ישראל במובן שהתערבות בענייני הפנימיים בצורה מאוד בוטה.
כי הם פשוט מביאים אי אמון בעצם במערכת אכיפת החוק שלנו כשהם עושים את זה.
נכון. דבר שני, וזה דבר באמת היותר חמור פה, צריך להבין איך הסנקציות עובדות. נכון, כרגע הסנקציות של האמריקאים זה על כמה אינדיבידואלים ועוד שתי אחויות, וגם הסנקציות האחרות גם אלה שהאיחוד האירופי עכשיו הסכים עליהם, זה סנקציות אנשים בודדים. אבל כשקוראים את הצו של הנשיא ביידן, מבינים שהאמריקאים מכינים פה פלטפורמה שהיא לא פחות מקטסטרופה עבור מפעל ההתנחלויות. הצו אומר את הדבר האמת די מדהים הבא, הוא אומר, ארצות הברית רוצה לקדם את החזון שלה, Two State Solution, ביהודה ושומרון, ולכן כל פעילות שבעיני ארצות הברית תפריע לאפשרות שלה לממש את אותו חזון, אפשר להטיל עליה סנקציות. כך למשל, אם מחר בבוקר ממשלת ישראל באופן רגיל ולגיטימי מחליטה להקים גבעה נוספת ביישוב אלי, והאמריקאים החליטו שזה פוגע באינטרס שלהם, או יכול לפגוע ביציבות באזור, שגם אותה הם מונים כאינטרס שלהם, הם יכולים להחליט שהם מטילים על סנקציות.
אבל זה לא רק גבעה נוספת באלי, לפי מה שאתה אומר, זה יכול להיות גם הקמת שכונה חדשה במעלה אדומים, אפילו בגושי התיישבות.
או בירושלים המזרחית, נכון. ויתרה מזו, יש שם סעיף שאומר שגם מי שלא יאכוף את החוק, כלומר חיילים ושוטרים ופקידי ממשל אחרים, יכול להיות נשאו סנקציות. כלומר, הם הטילו סנקציות על אנשים בודדים, אבל הם הכינו פלטפורמה להטלת סנקציות על שורה ארוכה מאוד של פעילויות בתוך השטח הזה, ובמובן ההצהרתי הם בעצם אומרים למדינת ישראל, מה שאתם עושים שם בעינינו בעייתי, יכול להתאפס כלא לגיטימי ויכול להיות נשאו סנקציות, שזה כשלעצמו דבר רע מאוד. אבל הקטסטרופה לא נגמרת בזה. מיד כשהאמריקאים פרסמו את הצו שלהם, אז הגוף שנקרא פינסן, גוף האכיפה הפיננסית בארצות הברית, הוציא הבהרה למוסדות הבנקאיים, מוסדות הפיננסיים בארצות הברית, שאומרת, שימו לב, יש סנקציות, הן מוטלות על כמה אינדיבידואלים בגדה המערבית, אבל watch out, הגדה המערבית זה מקום מסוכן, כשאתם עושים פעילות, או כשיש פעילות קשר לגדה המערבית, זה יכול לסכן אתכם, ולכן תבדקו העברות כאלה בשבע עיניים. המשמעות של זה שבעצם כל הבנקים בעולם מחויבים לסטנדרט הזה, כי כל הבנקים בעולם עובדים במערכת האמריקאית, ואף אחד לא חולם בכלל להעז להתקרב לטריטוריה שמפרה סנקציות אמריקאיות, ולכן המשמעות שיש לסנקציות על אותם אינדיבידואלים כבר רחבה הרבה יותר מאשר אותם אינדיבידואלים. בעצם זה רשת פיננסית שמחשידה כמעט כל פעולה שמגיעה או יכולה להגיע מיהודה ושומרון, כלומר היא יכולה כבר עכשיו, ואולי אנחנו לא יודעים והיא עושה את זה, להפריע לחיי יום יום, להתנהלות הפיננסית, גם של אזרחים וגם של חברות שפועלות בתוך השטח.
וכל זה קורה דווקא כשיש פה את ממשלת הימין על מלא, סוף סוף המתנחלים מגיעים באמת לעמדות הכוח הכי גדולות שהם היו בהם בעצם אי פעם בשלטון, ואנחנו שומעים את שר האוצר והשר במשרד הביטחון, סמוטריץ' אומר, מאשים את ה-BDS, קצת מאשים אולי את השמאל הישראלי שמשתף פעולה עם ה-BDS, ואומר שהתגובה היא תהיה לחזק את ההתיישבות, כלומר להקים עוד עוד התנחלויות, עוד גבעות, ועוד לבנות עוד, זה יעזור או רק יזיק?
אז שוב, כמו שהרמז כאן היא נותנת, זאת אומרת, אני חושב שהסיבה לסנקציות האלה, שזה באמת צעד מאוד בוטה בין מדינות ידידות כל כך קרובות, תזכרו שסנקציות מהסוג הזה, אנחנו, האמריקאים, הטילו יחד בעידודנו, ויחד איתנו נגד האיראנים, ונגד חמאס, ונגד גורמים אחרים, זה סוג המדינות ש חוטפות סנקציות כאלה, ופה הסנקציות האלה מוטלות על ישראלים, בשטח שישראל שולטת בו, גם הם לא ריבוני ישראלי, והסיבות הן כמה, זאת אומרת, דבר ראשון, צריך לומר את זה בכנות, יש פה מניע פנים אמריקאי משמעותי, ביידן אחרי שהוא סייע באופן חסר תקדים, וגיבה באופן חסר תקדים את הפעילות של ישראל, את המלחמה בעזה ובצפון, חטף ביקורת מבית, הוא בשנת בחירות, מתמודד עם בוחרים מוסלמים שמאיימים לא לתמוך בו, והוא צריך לקרוץ גם להם, וזה דרך מבחינתו יחסית נוחה לקרוץ להם. אבל יש פה עוד גורמים, קודם כל באמת הקמפיין של גורמי שמאל ישראלים ו-BDS, שבעיניי הוא בחלקו נכון ובחלקו גם שקרי ומנופח, גרם להייפ בעולם על מתנחלים. יש אלימות, היא לא נחפה כמו שצריך, אבל הקמפיין הזה באמת הגדיל את זה לממדים ש יצרו את הסנטימנט.
לא, אבל שוקי, השאלה אם נכון לצפות שברגע שהממשלה הזאת תתפוגג, אז גם הסנקציות יתפוגגו.
אז אני רק אשלים, הדבר השלישי שהוא בעיניי באמת הדבר משמעותי, הממשלה הזאת היא ממשלת ימין על מלא מלא מלא, ואצבע בעין של האמריקאים, מי שהממשלה הפקידה על אכיפה בשטח ועל ניהול השטח, זה שני האנשים הכי קיצוניים בממשלת ישראל. האמריקאים הביאו חוסר נחת מהממשלה הזאת, שני האנשים האלה הם האנשים שבעיני האמריקאים הם מוקצים מחמת מיעוט, ראינו את זה ביחס של האמריקאים אליהם. כן, זה ברור לגמרי שכשממשלת ישראל ממנה את האנשים האלה גם על האכיפה וגם על הבנייה ביוש, אז האמריקאים מגיבים, ולכן האם הסנקציות יוסרו כשממשלה אחרת תהיה, אני מאוד מאוד מקווה שכן, כי זה נזק לא רק לגדה, זה נזק לישראל, סנקציות כאלה זה באמת דבר שצובע את כולנו בצבע שלילי, ואני מקווה שממשלה אחרת, שהיא תהיה יותר מאוזנת ויותר סבירה ולא קיצונית, ימנית וגזענית, תוכל לעמוד מול האמריקאים ולבקש מהם לתת לנו לטפל בעניינים.
אז זה העניין, שוקי, אני מנסה להבין האם בעצם הממשל האמריקאי, ומצטרף אליו כמובן גם האיחוד האירופאי, עושים מה שנקרא להפעיל לחץ על כל המגרש כדי שהממשלה הזאת תגיע לסוף ימיה, ואפשר יהיה לבחון את הסנקציות, אולי להחליט על גישה אחרת, או לנהל דיאלוגים אחרים, ממשלה שהיא פשוט פחות קיצונית. זו המטרה של המהלך, ואותם שלושה או חמישה מתנחלים שהם תפסו, מה שנקרא קורבנות לצורך העברת המסר הזה.
המתנחלים הם באמת לא הסיפור פה, הסיפור פה הוא העובדה שמדינות ידידותיות מאוד, כמו ארצות הברית, כמו בריטניה, צרפת ועכשיו האיחוד האירופי וקנדה, מטילות עלינו סנקציות, ואני לא יודע לומר בוודאות שזה המניע, אני מניח שהאמריקאים שהם בסך הכל ממשל מתוחכם ושיודע לקרוא פוליטיקה ולנסות להפעיל מנופים, אולי חשב גם על העניין הזה, או לפחות רצה לסמן לישראלים, שיש מחיר לבחירה בממשלה כל כך קיצונית, ונשאר לנו רק לקוות שממשלה אחרת שתתחלף במהרה בימינו תהיה מתונה יותר, וחכמה יותר, ותפעיל את המדיניות בדרך כזאת שתמנע וגם תבטל את הסנקציות הבינלאומיות. צריך לזכור, אנחנו מנהלים את הפעילות בגדה כבר הרבה מאוד עשרות שנים, כאשר בעיני כל העולם באופן גורף זו פעילות לא חוקית על פי המשפט הבינלאומי ולא לגיטימית. עד היום ישראל התנהלה בחוכמה, הצליחה לבלום סנקציות מסוג הזה, הצליחה לתמרן בין אינטרסים, אבל כשהממשלה הזאת עלתה והשרים האלה התבטאו יחד עם שרים אחרים בצורה קיצונית מאוד מול בקשות אמריקאיות, רק החריפו את הטון, הם בעצם דחקו את כולם לפינה הזאת וגרמו לנו להיות צבועים בשחור בעיני הרבה מדינות בעולם, גם קרובות וידידותיות לנו מאוד.
אתה מדבר פה על משהו שהוא מאוד מאוד דרמטי, והתחושה שלי לפחות זה שככה הציבור הרחב פחות מודע, זה משהו קצת ארטילאי כזה, סנקציות שיוטלו בעתיד, המתנחלים. עד כמה האדם בקצה, המתנחל אולי, מי שמתגורר ביהודה ושומרון, מודע לדבר הזה, לצונמי הזה שמתרגש עליו, עלינו?
אני חושב שהוא לא מודע, אני חושב שגם הנושא הזה הוא יודעת, פיננסי, סבור, כלכלי, אנשים לא יורדים לסוף העניין ומבינים את המשמעויות, וגם לפוליטיקאים הישראלים יש איזה אינטרס להמאם את זה, כלומר, אפשר רוצה לומר שבמשמרת שלו קם אתגר, ואפילו סיכון משמעותי למפעל ההתיישבות, שמשלת ימין על מלא מלא מלא, היא זאת שבסוף תביא לעצירת ההתפתחות ואולי לפגיעה במפעל הזה, לכן אולי נוח לממשלה להנמיך את ה... העניין הזה, וגם התקשורת לא מספיק עוסקת בזה, אבל אני בתור, לא מי שגר בשטח, אבל בתור מי שחי במדינת ישראל מודאג מאוד, כי הדרך שבה סנקציות עובדות ברמה הבינלאומית, זה שברגע שאת צובעת סוג מסוים של פעילות, סוג מסוים של אזור, בצבעים כאלה שחורים של סנקציות, למעשה הבעיה היא לא אלה שהוטלו עליהם הסנקציות, שהם כמובן נסבלו מ... מצב מורכב מאוד של יכולת להתנהל, אלא מה שאת לא רואה. את לא רואה את אלה שלא באים עכשיו להשקיע בישראל. את לא רואה את אלה שעכשיו מחליטים לסגת מפעילות. את לא רואה את הבנקים שעכשיו מעכבים העברות. יש הרבה דברים שאת לא רואה, וכשאת רואה אותם כבר, אז הנזק הוא משמעותי ואת לא יכולה לעצור
כן,
אותו,
והזכרת פה...
לא יודעת להעריך את הנזק.
כן. לא, והזכרת פה את הבנקים, וזו נקודה חשובה, כי כשהאמריקאים הטילו את הסנקציות על אותם שלושה מתנחלים, הדבר הראשון שסמוטריץ' עשה זה שהוא פנה לבנק ישראל, וניסה לראות אם אפשר למנוע את בעצם את הציות של הבנקים לסנקציות האלה, שזה העיד על חוסר הבנה מוחלט של איך עובדת מערכת בנקאות, ולמי צריכה לציית ולמי לא, ובכלל העצמאות של המוסדות האלה. אבל אתה יודע, זה מסוג הדברים שבאמת יכולים לקדם פה, לעודד פה איזו חקיקה מקומית כזו, שאני יודע מה, תיתן לבנקים איזה שיפוי על זה שהיא תתעלם מגורמים בינלאומיים, שזה חתיכת נזק מטורף למערכת הכלכלית בישראל.
אתה יודע, אני לא, never say never, הכל יכול להיות עם הפופוליזם ששולט בחיינו, אבל אם חלילה דבר כזה יקרה, אז המשמעות היא מאוד ברורה ופשוטה.
דירוג אשראי צונח ל-CCC, כן.
גם דירוג אשראי,
ועוד הרבה לפני כן. מסלול מהיר להיות דרום אפריקה.
איך עובדת המערכת הפיננסית? המערכת הפיננסית שעובדת רובה בדולר, צריכה להיות מחוברת למוסדות פיננסיים אמריקאים, לבנקים אמריקאים. ברגע שהאמריקאים מחליטים לחסום גישה של מוסד פיננסי כלשהו בעולם, של ישראלי, בנק לאומי לצורך העניין, לסליקה בדולר, איזה בנקים יכולות לעבוד, פשוט מאוד.
לא, והבנקים הישראלים גם לא ישחקו עם זה, כי הם כבר בעבר שיחקו עם זה, ושילמו כנסות כבדים.
כנסות גדולים, כן, אנחנו מכירים את זה, אבל גם במובן היומיומי, בנק לא מציית לחוקים של האמריקאים, אז הכנסות זה המחיר הקטן, כי אתה יודע לתמחר אותו. ניתוק מהמערכת הבינלאומית, זה דבר שאף בנק לא יכול לעמוד בו, וגם מדינה לא יכולה לעמוד בו, ולכן אני מקווה שזה לפחות לא יקרה.
יפה. דוקטור שוקי פרידמן, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה לכם.
עבור כל לוחם שלישי, סיום המלחמה הוא רק תחילתה. מה עובר על מי שחזר מהקרב, אבל משהו ממנו נשאר שם? מה קריטי לעשות כדי שהטראומה לא תהפוך לפוסט-טראומה? ואיך מתחילים לטפל בטראומה לאומית עמוקה כל כך, שמערערת את הנחות היסוד הכי בסיסיות שלנו? פודקאסט החדשני מארח לוחם פגוע נפש מצוק איתן, שהפך את מסע השיקום שלו למפעל חיים של עזרה לאחרים. חודשיים לפני חרבות ברזל, בדיון בכנסת, הוא זעק מדם ליבו את מה שהפך לנבואה. חפשו אותנו, החדשנים, סדרת פודקאסטים בשיתוף אוניברסיטת אריאל, בכל אפליקציות ההסקטים.
שלום לענת פנטי.
שלום לסמי ושלום לרוני.
חוקרת מדיניות עושר בתוכנית למדע, טכנולוגיה וחברה באוניברסיטת בר אילן. אנחנו רוצים שתפתרו לנו תעלומה. מתפרסם מדד, מדד עושר שנתי כזה. יש כמה מדדים כאלה, תכף תספרי על המדד הזה. ובו אנחנו, הישראלים, יוצאים במקום החמישי לצד מדינות סקנדינביות, שלבות וכיפיות ורגועות, וזה לא מסתדר לנו עם המציאות שאנחנו חווים. תסבירי.
אוקיי, אז קודם כל צריך להבין מה הם מודדים? הם מודדים שאלה אחת נורא פשוטה של מה שביעות הרצון שלכם מחייכם לדרג מ-0 ועד 10. ובכל מדינה הם דוגמים 1,000 איש, וה-1,000 איש האלה מדווחים על שביעות הרצון שלהם מהחיים. זו איזושהי תפיסה מאוד כללית, יותר קוגניטיבית, יותר הערכתית של החיים. היא לא תפיסה רגשית. ואנחנו לא בדיוק יודעים מה קורה לאנשים במוח כשהם מדווחים על שביעות הרצון שלהם מהחיים. אנחנו רק יכולים לנחש, ולכן החוקרים שהם חוקרי עושר וכותבי הדוח, הם בעצם מסתכלים על פרמטרים שלדעתם מסבירים את התופעה, ואנחנו אחר כך מפרשים את זה לפי כל מדינה, אני מסתכלת ספציפית על ישראל.
כן, אבל אני רוצה אבל רגע לבודד, כי אם אני מבין נכון, המדד הזה עושה איזה ממוצע של 3 שנים אחרונות, אם מסתכלים על מה שקרה בשנה האחרונה, ובעיקר נכון. מאז השבעה באוקטובר, אנחנו צונחים למקום ה-19. אז פה זה כבר יותר מחובר לנו למציאות נכון. שאנחנו מכירים.
בדרך כלל אנחנו מתייחסים לדוח הזה קצת פחות ברצינות, כי אנחנו חושבים שהישראלים בטח חזויים ומנותקים מהמציאות, ומתווכים על עושר הרבה יותר גבוה במדינה כל כך מטורפת כמו שלנו. אבל הדוח של השנה אכן מצביע על זה שאירועים נקודתיים שקורים בארץ אכן משפיעים גם על שביעות הרצון מהחיים, ובוודאי הנתונים של הדוח מראים שהם השפיעו מאוד על רמת הרגשות השליליים שאנחנו חווים, שזה דאגה, כעס ועצב, שבו עלינו ממש באופן דרמטי.
כן, באמת זה היה קצת מרגיע, אפשר להגיד, אם בהתחלה ראיתי את המספרים ואמרתי, זה לא יאמן, כמה שלא התעללו בנו, אנחנו עדיין נשאר בצמרת האושר, אחרי זה בעצם ראיתי שזה כן מגיב לאירועים אמיתיים טראומטיים כמו אלה שקרו פה בשנה האחרונה. אם ניקח את זה לפוליטיקה, אמנם את לא מתחום הפוליטיקה, אבל יש פה איזה שמשמעויות, נכון? יש פה איזה מסר אולי לפוליטיקאים, יש גבול כמה הציבור יכול לסבול. הוא לא תמיד ימשיך להיות באותו state of mind חיובי ואולי להמשיך להצביע לכם?
אני לא יודעת לגבי הצבעה, אבל ללא ספק, יש הרבה לאן להסתכל מבחינת הפוליטיקאים, גם מהצד השלילי וגם מהצד החיובי. בצד החיובי, למשל, בואו נסתכל על המדינות שהן מדורגות מעלינו, כמו פינלנד ודנמרק. הן מדינות שאנחנו יודעים, גם היה לכם סדרת כתבות מפורסמת מאוד בנושא, כמדינות רווחה, כמדינות שבהן האזרחים מרגישים שהממשלה נמצאת שם בשבילם, למרות שהם משלמים מיסים מאוד גבוהים. זה בצד החיובי. אם אנחנו מסתכלים על הצד השלילי, המדינות שמדורגות אחרונות הן לבנון ואפגניסטן, מדינות שאנחנו יודעים שחיו שנים תחת מלחמה ותחת טרור. ממשלת ישראל חייבת להסתכל על הנתונים האלה ולהגיד, אוקיי, איפה אנחנו רוצים להיות? אנחנו רוצים להיות מדינה שעכשיו הולך להיות פה מצב מלחמה מתמשך, ואז בוודאי שאנחנו נראה ירידה בהמון מדדים, לא רק במדד שביעות הרצון או מדדים רגשיים, אלא אנחנו נראה ירידה גם בכלכלה, ה-GDP שלנו ירד, כוח הקנייה שלנו ירד, ובסך הכל השביעות רצון שלנו מהחיים תרד.
כן, ואם מסתכלים על המדינות באמת המובילות, יש עוד דבר שמאפיין אותן, שהן די הומוגניות מבחינת האוכלוסייה שם. נכון. לעומת ישראל, שהיא מאוד הטרוגנית, השבטים המפורסמים וכו'.
נכון, וגם, זה גם תמיד מפתיע, אבל למשל אנחנו תמיד רואים את החרדים כמדווחים את השביעות רצון הגבוהה ביותר מהחיים.
בזכות האמונה, האמונה והקהילתיות.
הקהילתיות, כן.
נכון, אז כשמסתכלים ומנתחים את הסיטואציה, עכשיו שוב, כשאנחנו מקבלים את הדוח לידינו, הדוח יש בו טבלת נתונים, הם לא מתייחסים באופן ספציפי לישראל, זה תפקיד שלנו כחוקרי מדיניות עושר לחפור ולחשוב מה בעצם הגורמים שמשפיעים במדינה הספציפית שלנו על הציונים ועל הדירוג. ובאמת אצלנו המעורבות החברתית, התמיכה החברתית, המשפחתיות, הקהילתיות, וגם משתנה מתווך מאוד מאוד חשוב שלא נמדד בדוח, תחושת המשמעות שלנו בחיים, אלו משתנים שמאוד משפיעים.
אז את יודעת, אני מסתכל על הרשימה, ואני רואה בה באמת, נגיד, בעשירייה הראשונה, את פינלנד, איסלנד, שוודיה, הולנד, נורווגיה, לוקסמבורג, שוויץ, אוסטריה, בהמשך גם ניו זילנד, וישראל היא מאוד מאוד חריגה בהשוואה למדינות האלה. קודם כל במצב הביטחוני, כל המדינות האלה לא ידעו מלחמה כבר הרבה מאוד שנים, אצלנו המצב הביטחוני תמיד הוא נושא נורא נורא מרכזי. דבר שני, אני חושב שגם במידת, איך נקרא לזה, העוצמה של מדינת הרווחה. ישראל היא לא מדינת רווחה אמיתית.
לא לכולם, הרווחה, לא
כן,
לכולם.
לא לכולם, כן. בדיוק, כן. אז המדינות האלה הן כן מדינות רווחה, של מיסוי גבוה מצד אחד ושירותים חברתיים מפותחים מאוד. ואצלנו, אפשר להגיד, אנחנו חריגים במובן הזה, שמה ששם אותנו בצמרת של המדינות המאושרות, זה לא אלמנטים המדינתיים, זה יותר אלמנטים הקהילתיים, החברתיים. אנחנו חלק מקהילה, יש לנו משפחות גדולות, יש לנו חגים וכדומה, ויש לנו תחושת משמעות, מה לעשות? הרבה מאוד שנים היינו בגלויות למיניהן, פה יש תחושת משמעות, יש על מה להילחם, ואת יודעת מה? מהשבעה באוקטובר אולי אפילו התחושה הזו התחזקה, עם כל הטראומה שחווינו.
אני ממש, כל מילה שאמרת, אני מברכת. אני גם חושבת שאומנם זה לא נמדד, אבל בוודאות אם היה נמדד, אז תחושת המשמעות שלנו הולכת ועולה. אם חיינו באיזשהו סרט שאנחנו מדינה ככל המדינות, ומה שמעניין אותנו זה התפתחות אישית וכדומה, אז חטפנו בומבה רצינית מאוד, ו... ללא ספק אנחנו מבינים עכשיו שאנחנו פה צריכים להתמודד עם כל מיני כוחות, כולל כוחות גיאופוליטיים שמתנהלים על גבינו כרגע, ולכן התחושה שלנו, כולל גם מה שקורה בתרלול הפרוגרסיבי שקורה בחול, ללא ספק זה חיזק מאוד מאוד אצל כל אחד ואחד מאיתנו את תחושת המחויבות שלנו למדינה, את המעורבות. תראו למשל מה שקרה כמה ימים כבר אחרי פרוץ האירועים והמלחמה, כמות ההתנדבות, כמות התרומות, זה באמת לדעתי, אני לא חושבת שיש עוד מקום בעולם שזה קרה.
ענת, יכול להיות שיש פה גם עניין של ציפיות נמוכות? יכול להיות שהישראלי למד שיהיו לו ציפיות נמוכות יחסית מהממשלה שלו, ויותר הסתמכות על המשפחה, על הקהילה, על החברה?
אני חושבת שזאת נקודה ממש חשובה. אני יכולה להגיד שבשוק שאחרי השבעה באוקטובר, אחד הדברים שצפו לי ממש זה שאמרתי, כאילו, אין מדינה, יש רק אנשים. וזאת חוויה מאוד מאוד קשה, בטח כולם הרגישו אותה, ואני חושבת שבאמת הממשלה הזו או הממשלה הבאה, הם יהיו חייבות לקחת את הנושאים האלה בחשבון, משום שהשביעות רצון הזאת היא לא תוכל להישאר ברמה הזאת, אם ההשלכות הכלכליות, החברתיות והרגשיות של המלחמה ימשיכו בכיוון שאנחנו רואים, כן. שכרגע נמצאות.
ענת, תגידי, כמה לדעתך, אני רוצה להתייחס לשאלה עצמה, הרי אם אני אשאל אותך או את רוני עכשיו מה המצב, תגידו בסדר, אבל אם אני קצת אחפור, אז כל אחת תשפוך עליי את הצרות שלה, וכנ"ל גם אני אשפוך עליכם את הצרות שלי. האם העניין הזה של לבוא ולהגיד, אני בסדר, וזה מין גם כן עניין שהוא תלוי תרבות, כלומר, אתה לא בא ומיד מתחיל לקטר, כי אני יודע שהרבה מאוד ישראלים, וכולנו מכירים את זה, דווקא אם תעשה איתם שיחה טיפ-טיפה יותר מעמיקה, אתה תראה שהמצב הוא לא כזה בסדר.
אז מה שאני מוצאת מעניין, זה שבתוך עצמנו אנחנו נורא נורא קוטרים. אבל אם בא מישהו ושואל אותנו בחוץ, אנחנו תמיד נגיד, ישראל המקום הכי טוב. כאילו, וואי, איזה כיף ביוון, איזה כיף בתאילנד, זה, אבל אין כמו בבית. והחוויה שלנו זה שזה הבית שלנו. ואני חושבת שגם אם רוב הזמן אנחנו לא לגמרי מחוברים לזה, האירועים שקרו עכשיו ממש מחברים אותנו. אז זה שאנחנו קוטרים, לפעמים אני חושבת, וזה עוד מהרקע שלי בפסיכולוגיה, שזה דווקא עוזר לנו.
כן, אנחנו מקטרים כל השנה, ואז כשיש את הסקר הזה, אנחנו רואים הכל בסדר.
כן, ואנחנו מקטרים כל הזמן, אז זה מוציא לנו, משחרר את הקיטור, ואז כשישאלו לנו את השאלה, אנחנו נגיד, הכי טוב בבית.
לי זה מזכיר את הקשישים שבמבחן הזה של הסיעודי, אז פתאום הם מתעוררים לחיים ו...
כן, אבל תגידי, את יודעת להגיד עד כמה המדד הזה, כמו שאמרת קודם, יש כל מיני מדדים לבדוק איכות חיים, רמת חיים וכו' במדינות, עד כמה המדד כזה מעסיק בכלל ראשי מדינות? הוא לא נתפס קצת כאיזה מין פולקלור כזה, איזה מין שעשוע נחמד?
אז תראו, קודם כל יש מדינות עכשיו שהן ממש קוראות לעצמם ה-well-being economies, שלמשל פינלנד גם הובילה אותם וניו זילנד שם, שהם כמה מדינות שהחליטו לשים בפוקוס שלהם את ה-well-being של האוכלוסייה. וזה בעצם כל המחקר שלי, אני מסתכלת על מדוע עלה הנושא של ה-happiness וה-well-being לגלובל אג'נדה. למה פתאום התחילו לדבר על הנושא הזה בשנים האחרונות? ובעצם זה בא מתוך איזשהו ניסיון לחפש אלטרנטיבה לפרדיגמה הכלכלית.
שלא רק תוצר לנפש, אלא גם תראה אם הנפש הזו במצב טוב.
כן, ושבעצם התקציב של הממשלה, אם והיה וצריך יהיה לבחור בין עלייה בצמיחה הכלכלית וירידה באיכות החיים של האנשים, אז הממשלה תתכנס ותדון בנושאים הספציפיים ותבחר, למשל, לדאוג ל-well-being של האנשים, ואפילו במחיר של ירידה בצמיחה הכלכלית, וחלק מזה זה עקב הלחץ של שינוי האקלים ושל החרדה מהעתיד, באו ממשלות ואמרו, חייבים לחשוב על דרכים אלטרנטיביות. אז אמרנו, בישראל זה לא הגיע.
זהו, כרגע זה נשמע כמו בישראל, כמו אוטופיה, לקיים דיון פילוסופי חברתי כל כך עמוק בתוך הממשלה, כשאנחנו נלחמים על חיינו הפיזיים. הלוואי, שנגיע גם אנחנו למצב הזה.
ואני אומר, בוא נראה איך נצא בדירוגים הבאים, ואז ניפגש שוב, ענת פנטי. תודה רבה.
תודה רבה לכם, סמי ורוני. נעם לי מאוד.
גם לנו. שלום למיכאל האוזר טוב.
אהלן.
כתב על ענייני מפלגות של הארץ. האמת שדיברנו זה עתה על דירוג האושר, שישראל נמצאת במקום החמישי, אבל בפועל היא הידרדרה. ואתה כותב על עוד מקום שבו ישראל הידרדרה, שזה דירוג הדמוקרטיות, מדד שבודק. איזה מין דמוקרטיה אנחנו? אז תספר לנו.
בעצם אחד המדדים החשובים בעולם למדידת אופי המשטר של מדינה, עד כמה מדינה דמוקרטית או לא, אנחנו יודעים הרי שדמוקרטיה זה לא מתק, זה לא on and off, נקרא מדד וידם. המדד הזה עוקב אחר כל מדינות העולם במשך הרבה שנים, הוא גם הולך אחורנית עוד לפני שהוא היה קיים, מתבסס על כל מיני אמצעים ובודק בעצם את רמת הדמוקרטיה בכל אחת מהמדינות. במשך יותר מ-50 שנה, למעשה מאז סיום השלטון הצבאי בשנת 66, מדינת ישראל הוגדרה באופן תמיד כמדינה דמוקרטית ליברלית. עכשיו, בפעם הראשונה, מאז כאמור 58 שנה אם אני לא טועה, מדינת ישראל הוגדרה כדמוקרטיה אלקטורלית. מה זה דמוקרטיה אלקטורלית?
הרוב קובע.
דמוקרטיה שבהם המאפיינים הדמוקרטיים המאוד בסיסיים של בחירות, כל שווה וכולי מתקיימות.
לפעמים קוראים לזה אגב דמוקרטיה דקה.
משהו כזה, בדיוק. אבל המהות הדמוקרטית, הערכים הדמוקרטיים לא מתקיימים שם במלואם.
זה נשמע ממש מדאיג, עצוב אפילו. השאלה, כמה, מה המשמעות של ההורדה הזאת בדירוג, מעבר למה שאנחנו כבר יודעים ומרגישים על בשרנו פה בשנה וחצי האחרונות?
אני חושב, בניגוד, אני יודע מה, לדירוג אשראי או משהו כזה שיש לו השפעה על החיים, הדירוג הזה יותר אומר לנו איפה אנחנו נמצאים. החדשות הרעות, מה שנקרא, הם לא מה שיבוא, אלא מה שכבר קרה. אנחנו כבר עכשיו נמצאים במצב רע. המדד הזה משקף בעצם את השנה האחרונה, את שנת 2023, הוא גם מציין את זה באופן מפורש, שמה שגרם לירידה במדד ומה שגרם לאובדן הדירוג של ישראל כמדינה דמוקרטית ליברלית, זה התקפות הממשלה על מערכת המשפט, זה חקיקת החוק לביטולה של עילת הסבירות, זה חוסר היציבות והשקיפות, היכולת לחזות את החוק בעצם, היציבות של מערכת החוקים במדינת ישראל.
רגע, אבל כשמגיע בית משפט בגץ ומבטל את החוק הזה שהכנסת חוקקה לביטול עילת הסבירות, זה לא מחזק אותנו חזרה במדד? כלומר, בית המשפט גבר פה על הכנסת?
אז זו שאלה טובה שאין לי תשובה עליה. המדד התפרסם לאחר פסיקת בגץ מהראשון בינואר, שבעצם החזירה את עילת הסבירות, התפרסם לפני כשבוע. אין התייחסות פשוט בדוח עצמו לעניין הזה של פסיקת בגץ, ולכן אין לי תשובה חד משמעית. אבל בכל אופן אני חושב שקל להבין שגם עצם חקיקת החוק, אפילו שהוא הגלגל התהפך בחזרה על ידי בגץ, עצם חקיקת החוק כבר היא מציבה אותנו במקום מאוד מאוד בעייתי ומורידה את הדירוג הדמוקרטי שלנו.
כן, תגיד לי, מה לגבי כל האלמנטים שקשורים בסכסוך עם הפלסטינאים, השליטה בחייהם של פלסטינים, ודאי עכשיו, אחרי הסיפור של השבעה באוקטובר, המלחמה בעזה, אלמנטים כאלה גם כן משפיעים על הדירוג?
אז צריך להגיד, יש מדדים שלוקחים בחשבון את הדבר הזה, ויש מדדים ששמים את זה בדיקה נפרדת, כלומר שהם מציגים את המדד הזה בשטחי יהודה ושומרון ובשטח רצועת עזה בנפרד ממדינת ישראל. כן, המדד מציין באופן מפורש עלייה בשימוש בעינויים, אבל זה לא מיוחס באופן ספציפי ליהודה ושומרון או לעזה או לשבעה באוקטובר. אין איזושהי התייחסות ביטחונית, זה לא אלה הדברים שבעצם המדד בודק באופן משמעותי.
אני אהיה פה שנייה, פרקיתו של השטן, עד כמה המדדים האלה נבדקים אובייקטיבית, או שזה קשור ככה, אתה יודע, לעמדותיהם של האנשים שיושבים על המדוכה ובונים את המדד?
לא, זה ממש לא פרקיתו של השטן, זו שאלה מאוד חשובה. המדד הזה בעצם הוא מדד כל כך נחשב בגלל המתודולוגיה שלו. אני לא אכנס ממש לפרטי פרטים, אבל הוא מסתמך על רצף של מאות שאלות, שבוחנות דברים מאוד מאוד מדוקדקים וכמה שיותר עובדתיים. האם דבר מה קיים או לא קיים? האם דבר מה קרה או לא קרה? ובעצם בעזרת משהו כמו 500 שאלות כאלה, מייצרים תקנון מספרי, איזשהו ציון מספרי לכל אחת מהמדינות, והמספר שישראל מגיעה אליו סך הכל מגדיר את המצב הדמוקרטי בה. האם היא דמוקרטיה ליברלית, האם היא דמוקרטיה אלקטורלית וכו' וכו' וכו'. ככה שכמובן שיש כאן מימד אנושי, כן, זה בסוף אנשים שמדרגים, חוקרים בדרך כלל של מדעי המדינה וכו', אבל התקנון הוא תקנון ברמה מאוד 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 גבוהה. הוא נעשה על בסיס באמת מאות רבות של שאלות, שהן מאוד נקודתיות, מאוד ספציפיות, כמה שיותר עובדתיות, ולכן הציון נחשב מאוד מאוד אמין, וזה מה שמקנה למדד הזה. את השם הבינלאומי הנחשב מאוד
שלו. אגב, אתה הזכרת, מיכאל, קודם את הסיפור של חברות דירוג האשראי. אני לא יודע אם הן מתייחסות למדד הספציפי הזה, אבל אני יודע שלפחות בחברת מודי, זאת החברה שהורידה את דירוג האשראי של ישראל, הם מתייחסים לא רק לפרמטרים כלכליים של צמיחה, אבטלה, גירעון וכדומה, הם מתייחסים גם לאלמנטים של עוצמת החברה האזרחית, עוצמת מערכת המשפט, תקשורת, כלומר, הם מנסים לבדוק עד כמה יש רסנים על עבודת הממשלה, וכשאומרים שהרסנים הם חלשים, אז זה יכול להביא להורדת דירוג אשראי, וההפך, בזמנו הם שיבחו מאוד את המחאה החברתית בתור אלמנט שאמור לרסן את עבודת הממשלה. אבל השאלה, אם באמת מדד כזה שבא ומעביר אותך ממש לקטגוריה אחרת, זה לא יכול להדליק נורות בהרבה מאוד מקומות אחרים, של משקיעים למשל.
יכול מאוד להיות שזה ידליק נורות אדומות, אתה יודע, אני לא חושב שהמדד הוא זה שצריך להדליק את הנורה האדומה, המדד בסך כן. הכל משקף את המציאות, אבל המציאות בהחלט מדליקה נורות אדומות לכל אורך החודשים האחרונים. יש משהו, אבל סמי, מאוד מעניין, דווקא אתה אומר בהשוואה, ביחס לדירוגי האשראי, דירוגי האשראי מתבססים במידה מאוד מאוד גדולה על יציבות, האם יש דרך לחזות את מה שיקרה במדינה מסוימת לאורך השנה הקרובה, המדד הזה נוגע בדיוק 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 לחלק הזה. יש חלק, אם חברות דירוג האשראי מנסות לחזות את היציבות הכלכלית, המדד הזה מנסה לחזות את היציבות החוקתית. מה זה אומר היציבות החוקתית? שמערכת החוקים היא קבועה, היא יציבה, היא לא משתנה. אדם שמתנהל במדינה הזאת יודע מה ההשלכות, מה החוקים, מה מותר, מה אסור ומה העונשים שלו. המדד ביקר באופן מאוד מאוד חריף את היציבות ואת השקיפות, את היכולת to predict, לחזות את החוק במהלך הזמן הקרוב. כלומר, הוא אומר שהממשלה עושה חוכא ואטלולא כזה גדול בתוך מערכת החוקים, שכבר אי אפשר לחזות מה, איך בדיוק החוק יעבוד ואיך החוק לא יעבוד. וזה מושא ביקורת מאוד משמעותי בדוח הזה.
כן, אגב, רק צריך לזכור שזה קורה בשנה שבה יש לנו את הממשלה הראשונה בתולדות המדינה, שיש בה רוב לאנשים דתיים, חרדים, דתיים, דתיים כאלה, דתיים אחרים, אבל זה לראשונה מקום המדינה שיש ממשלה שיש בה רוב כזה.
כן, נכון, בהחלט.
ואני תוהה אם יש קשר בין המדד הזה שאנחנו מדרדרים בו, גם לבין הלגיטימציה שלנו בתוך המלחמה. אנחנו רואים, וגם שוחחנו קודם על זה שהאיחוד האירופי וכל העולם מתחיל ככה לשים לנו המון ברקסים.
צונמי מדיני.
צונמי מדיני רציני מאוד. האם אתה רואה איזשהו קשר בין הדברים? האם היינו עדיין דמוקרטיה ליברלית, היה אולי יותר קשה לעשות את כל הדברים האלה?
אני חושב שיש קשר בין ההתנהלויות. כלומר, הממשלה הזאת מתנהלת במעין מדיניות כזאת של צפצוף אחד גדול על העולם. הצפצוף הזה מתבטא בהתנהלות המלחמה, סירוב ביקש להצגת תוכנית היום שאחרי, סירוב ביקש לכל הרמת קשיים מאוד משמעותיים על הכנסת הסיוע ההומניטרי בניגוד להבטחות של ישראל. זה מתבטא עכשיו, אתם רואים באכיפת החוק בשטחי יהודה ושומרון כנגד אלימות מתנחלים, שמביאה סנקציות חריפות חסרות תקדים על המתנחלים עצמם.
שבעצם צריך להגיד, וגם על זה אנחנו פה משוחחים היום, שאותן סנקציות הן בעצם הבעת אי אמון במערכת המשפט הישראלית ואכיפת החוק הישראלית, במובן של אתם לא מטפלים בזה ביד קשה, אז אנחנו נפעיל יד קשה ממשרד האוצר האמריקאי ומהאיחוד האירופאי.
זה כמעט מדויק, אני לא הייתי אומר שזה כנגד מערכת המשפט, אלא כנגד מערכת אכיפת החוק, ובאופן ספציפי המשטרה. המשטרה היא האשם במה שקרה, אגב, בניגוד מוחלט לעמדתו של הצבא, הצבא ממש מתחנן בפני המשטרה לאכוף את הסדר בשטחי יהודה ושומרון, הוא אומר שזה מפריע מבצעית, שזה מצריך את הצבא להתעסק בעניינים מנהליים, ובטיפול במקרה אלימות כזה, זה מאוד 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 מפריע לצבא, וברור, חד משמעית, אני נפגש עם כל מיני שגרירים, הם אומרים את זה בגלל שהמשטרה לא מטפלת בהם. אז אנחנו נאלצים להיכנס, חד משמעית. וזה שוב פעם, זה בסוף זה הכל אותו דבר, בסדר? המחשבה שאפשר לעשות רפורמה משפטית כזאת היא במדינה שתלויה בסיוע אמריקאי, ובקשרים שהיא מנהלת, הקשרים הכלכליים עם מדינות אירופה, ואפשר לעשות איזה רפורמה שרוצים, וזה לא משנה מה אומרים, וכל העולם טועה, ורק אנחנו צודקים.
ולמנות כהניסט לשר שאחראי למשטרה.
ולמנות מישהו שהממשל האמריקאי לא מוכן להיפגש איתו אפילו לתפקיד שר האוצר. זה בדיוק זה, זה המדיניות שהובילה אותנו גם
ל... לתפקיד שר לביטחון לאומי, כן.
לא, שר האוצר, עזבו רגע, שנייה, ביטחון לאומי זה כאילו זה... זה אינטרנל אישו, אבל איך מדינת ישראל ממנה לתפקיד שר אוצר אדם שאף שר אוצר באירופה או בארצות הברית לא מוכן לפגוש אותו? זה חשיבה שהיא כאילו היא כנגד המציאות עם ראש בקיר, וזה התוצאות. אז התוצאות הן בדירוגי האשראי ובדירוגי הדמוקרטיה ובסנקציות ובהכל, זה הכל אותו דבר.
כן, טוב, אז תשמע.
זאת הגדרת בשינוי הדרת.
אז מאחר ואנחנו מדברים פה היום על כל מיני דירוגים וכל מיני סנקציות, אנחנו מבקשים לך לעקוב אחר עוד דירוגים שבהם ישראל עלולה לאבד את מקומה. ברגע שיהיה לך אחד כזה, אתה חוזר אלינו?
לא, הנה, אני אגיד לכם, זה לא הדירוג היחיד. התפרסם עוד איזשהו דירוג שגם מדרג מדינות חופש, רמת החופש במדינות. ישראל גם ירדה בכמה נקודות בדירוג הזה. זאת אומרת, זה לא איזשהו משהו...
זה מורגש. זה גם מאוד מורגש. זה ממש מורגש.
נכון, נכון, נכון. זה משהו כללי, אין ספק. בכל דירוג בינלאומי משמעותי...
ואגב, כנראה שזה יהיה גם יותר מורגש בדירוגים הבאים. השחיתות. לא, לפחות לפי התגובות של, נגיד, המשטרה בפיזור הפגנות בימים אלה. אבל זה עוד נושא אחר. מיכאל, תודה רבה.
תודה, מיכאל.
תודה.
זהו, עד כאן האינטרסנטים להיום ולשבוע הזה. רוני לינדר, כיף שהיית פה.
גם לי היה.
החדשות כאילו לא משהו, אבל זה שאת פה, זה כבר בסדר. נגיד תודה גם לדן ברומר, אברי רוזנצבי ונערה מלכין שעורכים אותנו. נאחל סוף שבוע שקט, אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא כרגיל. ביי ביי.